שלום לכל הלומדים היקרים. אנחנו נמצאים במסכת שבת, דף י"ג עמוד א', בתוך הסוגיה של הגמרא המתלבטת בשאלה, איבה אליהו נדע מהו שתישן עם בעלה, היא בבגדה והוא בבגדו, כלומר, כמו שמסביר רש"י, אף על פי שיש איסור קרבה במיטה, במזבן שאישה נידה בין הבעל לאשתו, אבל כאן, כיוון שהם יושנים עם בגדים, וזה שינוי מהדרך הרגילה, אז כיוון שיש עקר, הם נזכרים בעצמם במצב ולא יגיעו לידי עבירה. או שחוששים להרגל עבירה. תוך הדיון בשאלה הזאת, הגמרא מגיעה בשלב מסוים לסיפור ששנוי בתני דווה אליהו. תני דווה אליהו, הגמרא בכתובות, בדף קו"ו עמוד א', אומרת שאלו הדברים שאליהו הנביא לימד את רבנן. היה שם מעשה שאליהו הסתלק מפגישות עמו, אחר כך חזר, אז הגמרא אומרת שיש סדר אליהו רבה, משהו לימד אותו קודם המעשה הזה של הפרידה ביניהם, ויש סדר אליהו זוטה, מה שלימדו אחר כך, אחרי המעשה. אז הדבר הזה נקרא תני דווה אליהו, גם סדר אליהו רבה, וגם סדר אליהו זוטה, אחד נקרא תני דווה אליהו רבה ואחד נקרא תני דווה אליהו זוטה. וכאן מביאים בגמרא את הסיפור על האישה שמדברת על בעלה שהיה תלמיד. הגמרא מתחילה עם הסיפור על תלמיד אחד ששנה הרבה, קרא הרבה, שימש תלמיד חכמים הרבה ומת בחצי ימיו. והייתה אשתו נוטלת תפיליו ומחזרתם בבתי כנסיות ובתי מדרשיות וכולי. והגמרא אומרת שאף אחד לא החזיר לה דבר, לא ענה לה תשובה על מה שהיא שאלה. אני לא נכנס כרגע לשאלה בדיוק ולמצב שאף אחד לא ענה לה. אולי נזכיר את זה אחר כך, אבל אני רוצה להגיע לנקודה מרכזית שעליה רצוני לדבר כרגע. עד שפגש אותה אליהו פעם אחת, נתארחתי אצלה, ככה מספר אליהו, והייתה משיחה כל אותו מאורע, ואמרתי לה, ביתי, בימי נידותך, מה הוא אצלך? איך הקשר ביניכם היה בזמן הנידות, בזמן שאת זבה דם? אמרה לי, חס ושלום, אפילו באצבע קטנה לא נגע בי. ואז הוא שאל את השאלה השנייה, בימי ליבונייך, שאלו ימי הספירת נקיים, מה הוא אצלך? ואז היא עונה לו, אכל עמי, שתה עמי, ישן עמי בקירוב בשר, ולא עלתה דעתו על דבר אחר. אז שאליהו שומע את הדברים האלו לגבי ימי הליבון, הוא אומר, אמרתי לה, ברוך המקום שהרגו. שלא נשא פנים לתורה, שהרי אמרה תורה ואל אישה בנידת ומתה לא תקרב, ואתם לא קיימתם את זה. הגמרא מסיימת, כי את הרבדימי אמר, מיתה חד אהבהי, במערב האמרי, אמר רבי יצחק בר יוסף, סינר מפסיק בינו לבינה. שתי דעות שמסבירות מה היה שם במעשה. בתחילה היה קשה לי מאוד, מה הם מדברים על שתי האפשרויות האלו, אם זו מיתה אחת, ורש"י אומר בלי קירוב בשר, או שהיה סינור שהפסיק בינו לבינה, איך הם חולקים על מה שהיא עצמה אמרה בסיפור המעשה, בעובדות שהיא אמרה שישן עמי בקירוב בשר. אז איך הם מתווכחים על הסיפור? עד שראיתי שבאמת רבנו חננאל אומר שבמערב האמרי, הדעה הזאת אומרת, אחר כך בסוף הקטע שהזכרנו עכשיו, שכך אמרה לו, שהייתה מפה או מיטה אחת, או שסינור הפסיק ביניהם. כלומר, יש ויכוח מה הסיפור האמיתי שהיא סיפרה לו, לפי מה שטען דבי אליהו מעיד, האם מה שקודם הובא בפשטות שהיא אמרה שבקירוב בשר, או שתי דעות אחרות שאומרות שזה לא היה כך בדיוק, אלא אחרת. אבל זה ויכוח על המעשה, למרות שזה לא נראה ככה. בכל מקום, מה שאני רציתי לבאר, אלו דברים נפלאים של הרב קוק זצ"ל, שכתב אותם בספר קטן הכמות ורב האיכות, חבש פאר. הרב קוק פרסם את הספר הזה בוורשה בתף רש נון א', והוא לא ציין את שמו. הוא כתב את הספר מעט קדי. קדי זה ראשי תיבות של כהן דעתו יפה, והספר מדבר על הדקדוק שצריכים לדקדק בקיום מצוות תפילין, במיוחד בתפילין של ראש, יהיו במקום הנכון, כי אחרת, אם הן לא מונחות נכון במקום הנכון, זה כמו שהם מניחים אותם על המותניים, כך הוא אומר, ואז לא קיימו את המצווה, וגם הברכה הייתה ברכה לבטלה. הספר הזה התפרסם בערים ובמושבות, במקומות של היהודים, ואחר כך התברר שהמחבר זה הרב קוק, ובאוצות אחר כך זה כבר יצא עם השם שלו. בכל מקום מוזכר שהנציב מאוד חיבב את הספר, והספר הזה היה מונח אצלו בתוך הטלית, והוא אמר שמתוך חביבותו אינו יכול להניחו אפילו ליום אחד. וגם עוד כמה מגדולי העולם בתקופה שאחרי זה הזכירו את הספר הזה לשבר, כמו שדה חמד ואחרים. ושם, חוץ מהעניין ההלכתי של מיקום התפילין במקום הנכון, הוא גם מבאר כל מיני מאמרים בגמרא שמדברים על תפילין. בין שאר המאמרים שהוא מבאר, זה הסיפור הזה שאנחנו עכשיו אוחזים בו, כאן במצר שבת, בדף י"ג עמוד א' ועמוד ב'. והרב קוק מסביר כאן כמה עקרונות וכמה דברים חשובים, שלא נוגעים לעצם הסוגיה, אבל נוגעים לפרטים של הסיפור, שיש בהם חשיבות בפני עצמה, כמו הסדר של אותו תלמיד שהוא שנה וקרא ושימש את תלמידי החכמים, בניגוד לסדר הרגיל שזה קודם מקרא ואחרי זה משנה ואחרי זה שימוש תלמידי החכמים שזה תלמוד. למה כאן זה קודם משנה ואחרי זה מקרא? אז יש לו הסבר מאלף מהו הסדר הלימוד הנכון לילד קטן שמתחיל ללמוד, או אדם מבוגר שמתחיל ללמוד בגיל יותר מאוחר, שזה מתאים לתלמיד חכם שאנחנו מדברים עליו, ששם קודם צריכים להתחיל ללמוד משנה ואחרי זה מקרא. אבל אנחנו לא נכנסים לזה, אין לנו כרגע פנאי. הוא מדבר גם על העובדה שהתלמיד חכם הזה מת בחצי ימיו. מהי הנקודה המיוחדת של חצי הימים? והוא מבאר שכפי שנראה הייתה לו עבירה שעליה הסוגיה מדברת, ואדם בחצי הימים הראשונים משלים את עצמו, וההשלמה הזאת כמובן צריכה להיות נכונה וטובה. ייתכן שאדם עושה עבירה מסוימת שהיא לא מספיק גדולה כדי שהוא לא יוכל לחיות את החצי הימים הראשונים שבהם, במחצית הזאת, הוא מרוכז בהשלמת עצמו. אז נכון, ישנו פגם, אבל זה לא פגם כזה שלא מאפשר לו להשלים את החצי מהימים. אבל כשהוא עובר למחצית השנייה של השנים, שנועדה כדי לפעול ולהשפיע על האחרים, על אלו שקרובים אליו להשפעתו, תלמידים שלו אולי, בני משפחתו, בשלב הזה, אז אותה עבירה שקודם לא גרמה שימות מוקדם, אבל במחצית השנייה של השנים, שגם פרצה קטנה, כפי שכנראה מדובר כאן, הייתה אצלו, יכולה להשפיע קשה מאוד אצל אלו שמושפעים ממנו. ולכן, במחצית הזאת, הוא לא היה יכול להמשיך לחיות והוא מת. זאת הנקודה של מת בחצי ימיו. אז הרב קוק הסביר את זה, כמו שאמרתי, ואחר כך האישה הולכת, נוטלת את התפילין, והרב קוק מסביר למה דווקא המסע שלה לקבל תשובה, איך זה יכול להיות שבעלה שעשה כך וכך וכך דברים כל כך טובים ולמד תורה כל כך הרבה, מת בחצי ימיו, ואף אחד לא ידע להחזיר לה תשובה, איך זה יכול להיות שבתורה שכתוב כי הוא חייך ואורך ימיך, בכל אופן, הבעל שלי, תלמיד חכם שלמד, לא קיבל את האריכות ימים. למה היא צריכה גם לקחת את התפילין איתה? אז כאן יש גם כן לרב קוק הסבר, מפני שהתפילין מעידות האם לימוד התורה של האדם הוא ביחס אליו כמו זר, או כמו דבר זר, מפני שיש כאלה שלומדים תורה, אבל התורה לא מופנמת באישיותם, לא נטמעת במעשיהם. על זה דוד המלך אומר בתהילים, ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי, ותישא בריתי עלי פיך. אז התורה נמצאת על הפה, עלי פיך. זה נקרא זר, אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו. אבל בתפילין, הפסוק אומר, למען תהיה תורת השם בפיך, לא עלי פיך, אלא בפיך. כלומר, שרוח התורה לא תהיה זרה לאדם שלומד את התורה, אלא תהיה מונחת באישיותו, בפנימיותו, בתוכיותו, ותהיה לו כמו זר. אז את הדבר הזה, התפילין יכולים להעיד, כמו שאמרנו, שלמען תהיה תורת השם בפיך, זה, סליחה, זה דבר שכתוב ביחס לתפילין. ולכן, אם התפילין הללו, היא הולכת ושואלת את השאלה, שאלה מוסרית, איך זה קרה שהבעל שלי נפטר בגיל כזה צעיר. הציור של הנתון הזה, שאף אחד לא ישיבה דבר, לא בבתי כנסת ולא בבתי מדרש, לפי הרב קוק, בא להדגיש שלא הייתה תשובה מהתחום השכלי, העיוני, ולא תשובה מהתחום הרגשי. בית כנסת זה מקום של רגש, שם מתפללים, ושם מפתחים את הרגשות בעבודת השם, והיא חשבה שהיא יכולה לקבל תשובה במקום כזה, והיא לא קיבלה, וגם לא בבית מדרש, שזה המקום של העיון השכלי, וההתבוננות המעמיקה מבחינה מחשבתית. גם שם היא לא קיבלה תשובה. המציאות הזאת שאין לה תשובה לא מכאן ולא מכאן, שהיא מציאות שמגדילה את הקושי ואת התמיעה ואת הפליאה, זו מציאות שהקדוש ברוך הוא משגיח שתיווצר כדי שהתשובה שתבוא אחר כך תחקק טוב טוב בלב. זו פעולה שהיא פעולה נכונה בלמידה, בהוראה, שאנחנו רוצים לעניין תלמידים בדברים, במסקנות, בתשובות. אז כשנציג את הדבר לפניהם בצורה של תמיה ושאלה וקושייה טובה, שהם באמת ירגישו עד כמה זה לא מובן, עד כמה צריכים כאן תשובה טובה, אז אחר כך כשהתשובה תיאמר, היא לא תשכח מהם מהר. זה מה שהיה כאן בהתגלגלות הסיפור, שישנה קושייה טובה, איך זה יכול להיות שהבעל הצעיר הזה נפטר, למרות שהוא למד כל כך הרבה תורה, אף אחד לא עונה תשובה, וכולם מחפשים באמת את התשובה הנחשפת, וכשאליהו בא ושומע את הסיפור ואת השאלה, כשהוא מתארח אצל האישה, והוא בא ואומר את המשפט הקשה הזה, ברוך המקום שהרגו שלא נעשה פנים לתורה, אז עוד רגע נסביר מה כוונת התשובה, אז התשובה הזאת נחקקת טוב טוב בלב הלומדים, שלומדים את הסוגיה, וכנראה אצל האישה שכל כך חיפשה תשובה לטרגדיה שקרתה לה, ואצל כל אחד אחר שמתבונן בעניין. מה אליהו אומר? ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה. אז המחשבה הפשוטה שאפשר להסביר על ידה את התשובה, היא דבר שבאמת מופיע בשפת אמת, שברוך המקום שהרגו שאין לפניו מסו פנים, זה נקרא שלא נשא פנים לתורה. כלומר, אפילו שמדובר על תלמיד חכם, שלומד תורה ומתעסק בתורת השם, זה היה מקום לחשוב שהקדוש ברוך הוא יעשה לו במרכאות פרוטקציה, אז לא, לא, הקדוש ברוך הוא דן את הדין לאמיתו של דבר, אין ותרנות אצל הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא הרגו. אז ברוך המקום שהרגו, שלא נשא פנים לתורה, לאלו שלומדים תורה. כך גם מפרש המגילת אסתר את המשפט הזה, כשהוא מתמודד עם דברי הרמב"ן, שחולק על הרמב"ם לגבי איסור קרבה לעריות. הרי הרמב"ן סובר שאין בקירוב בשר עבירה מן התורה, רק מן רבנן. והוא מוכיח את זה בין השאר מהגמרא כאן, שהגמרא אומר ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים. כלומר, הפירוש הוא לא יחמיר, התלמיד חכם הזה לא יחמיר על עצמו בדברים שהם רק מדרבנן. והרמב"ן אומר שאם זה היה איסור תורה כמו שהרמב"ם אומר, היה צריך לומר ברוך המקום שהרגו שעבר על דברי תורה. זאת הטענה של הרמב"ן בספר המצוות בלא תעשה שינון ג'. מה הרמב"ם יעשה עם השאלה הזאת? אז המגילת אסתר שם במקום, בספר המצוות, אומר שלפי הרמב"ם, שיש איסור תורה, אז הוא אומר שזה לא מוסף, המשפט הזה שלא נשא פנים לתורה, לא מוסף על התלמיד, כמו שהרמב"ן הסביר, אלא זה מוסף על הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו בהתחלה, שהקדוש ברוך הוא אומר, שאליהו אומר שהקדוש ברוך הוא לא נשא פנים, לא עשה הנחה לתלמידי חכמים שלומדים תורה, ואם צריכים להרוג אותם, אז הוא הרג אותם. הרב קוק, יש לו כאן פרשנות אחרת, והיא הנקודה העיקרית שצריך להתבונן בה, וללמוד אותה כלקח, כמוסר, כיסוד מחשבתי אמוני מאוד מאוד עיקרי. אומר הרב קוק, דיני התורה והחוקים של התורה, הם נמצאים במישור של קדושה ושל טהרה, שהוא מישור בהרבה יותר גבוה מהמישור של טבע האדם וטבע האנושות וטבע הבריאה, שגם הוא חשוב, אבל המישור הזה של תורה הוא בהרבה יותר גבוה. לפעמים גם העניינים התוריים, מלשון תורה, של הקדושה והטהרה, נמצאים באותה נקודה כמו הדברים הטבעיים. אבל אסור להתבלבל, אסור לטעות ולחשוב שהם דברים שווי משקל, ובוודאי אסור לטעות ולחשוב שהדברים הטבעיים יותר חשובים מהדברים של התורה. מה קרה עם התלמיד הזה? כשאליהו שואל אותה, מה היה ביניכם בזמן הנידות, אלו ימים שהאישה, כמו שאמרנו, שופעת דם, אז מה התשובה שלה הייתה? התשובה שלה הייתה, חס ושלום, אפילו באצבע קטנה לא נגע בי, כמו שצריך. אבל, שהוא המשיך ושאל מה קורה בימי הליבון, ימי הליבון זה ימים שהאישה כבר לא רואה דם. אז מצד הטבע של הגוף, של האנושות, של האנשים בעולם, כל העמים, אז מצד הטבע כבר אין חובת פרישה והגבלה בין האיש לבין האישה. אלא מה? התורה שמדברת לא רק על הטבע, כמו שאמרנו קודם, אלא מדברת על המישור של קדושה וטהרה, דורשת שבעה נקיים שיספרו אותם וישמרו עליהם בדקדקנות מרובה. רק אז, אחרי תבילה, אישה מותרת לבעלה. אז בימים האלו, כשאליהו שואל את האישה מה קרה, אז היא אומרת, אכל עמי, שתה עמי, ישן עמי בקרוב בשר, שאלו דברים שהם לא טובים, שהם אסורים לפי הדין. ואז אליהו אומר, אם זה כך, ברוך המקום שרגו שלא נשא פנים לתורה. שלא נשא פנים לתורה, הכוונה באמת התלמיד. התלמיד הוכיח שהפנים של המישור הטבעי, של ההבנה שלו, איך להתנהג, כשמצד הטבע האנושי צריכים להיזהר, אישה שופעת דם, אז הוא מאוד נזהר. אבל כשזה נגמר, החלק הזה של הבעיה של טבע העולם, והאישה כבר לא זווה דם, כאן בימי הליבון, שזה רק תביעה מצד הקדושה והטהרה של התורה, כאן הוא כבר לא נזהר. זאת אומרת שהוא יחשיב את העניין הטבעי, לא רק כשווה ערך לעניין של קדושה וטהרה, אלא אפילו יותר מהעניין של קדושה וטהרה. והראיה, שמהצד הטבעי הוא נזהר מאוד, ומהצד של קדושה וטהרה הוא לא נזהר. אז הוא לא נשא פנים לתורה, לחלק התורי של התורה. הוא לא נשא פנים, הוא לא הרים אותו כמו שצריך, כמו שדרוש, מעל החלק הטבעי, וזו טעות הרת אסון. במיוחד כשמדברים על מחצית השנייה של החיים, שאז מלמדים את האנשים, מורים להם דרך, יש תלמידים, ישנה משפחה, ששמים לב בשבע עיניים למעשים של ראש המשפחה, של הרב, שהתלמידים רוצים לראות כל מעשה וכל דבר שהוא עושה, כיצד לעשות וכיצד לפעול. כאן הרב קוק אומר שמחשבה כזאת שהדברים הטבעיים יותר חשובים מהדברים התוריים, מחשבה כזאת יכולה אפילו להביא לקיצוץ בנטיות תורת השם התמימה עד כדי כך. והיא תביא בלשונו להשיא עצת חטאים. כלומר, היא יכולה לגרום לאנשים להאמין שיסוד התורה היא ההדרכה הטבעית לבדה. אז אם אדם יתאה בהבנת ההסתכלות על התורה, ויחשוב שההדרכה הטבעית של התורה זה הדבר העיקרי של התורה, יכול להידרדר לדברים איומים וגורים ביותר. כמו שמסיים, ומרע אל רע יצאו לבלע עולם. לכן הקדוש ברוך הוא הרגו, כדי שהטעות הזאת לא תצא אל הפועל. אומר הרב קוק, בדעות הנוספות שבאות אחר כך, האם הטעות הייתה שהם היו במיטה אחת, אפילו בלי קירוב בשר, כמו שאומר רש"י, או שהם היו קרובים זה לזה, אבל היה סינור ביניהם, אז שתי הדעות הללו חלוקות בשאלה היכן קיימת השפעה יותר גרועה על התלמידים, על המושפעים מאותה דמות שמשפיעה עליהם ומלמדת אותם מה לעשות. יכול להיות שאם אדם כזה חוטא במשהו, אז החטא הזה עצמו, שהוא קלקול, משפיע על אנשים בנקודה הזאת לעשות את הדבר הדומה לו, או אפילו דברים אחרים מתוך הקלקול הנוכחי. וזאת פרצה רבה. אבל ישנם כאלו שחושבים, וזאת הדעה השנייה, שההשפעה הרעה יותר תצמח מאחד שעושה מעשה לא נכון, אבל בתוך המעשה הלא נכון יש כאילו היתר שמתיר את הדבר הזה. וכאן אנחנו מדברים על הדעה שאומר שהיה סינור ביניהם, שזה כאילו היתר, שהרי אין קירוב בשר. למה העבירה שמלובשת ביתר היא עבירה עם השפעה יותר גרועה? מפני שכשישנה עבירה בלי מעטפת של היתר, אז גם האדם החוטא בעצמו יכול להגיע לנקודת מחשבה חדשה ולחזור בתשובה. המצפון מייסר אותו. וגם אלו שמושפעים ממנו יודעים, זה לא בסדר. אז גם מדבר שהוא לא בסדר יכולים להיות מושפעים, אבל גם יודעים שזה לא בסדר, אז יש סיכוי שינתקו את עצמה מההשפעה. אבל כשעושים עבירה שיש לה איזו תשתית של היתר מדומה, זה יותר מסוכן, מפני שהאדם בטוח שזה בסדר, יש לו היתר, אז אין כמעט סיכוי שהוא יגיע לנקודה של תשובה. וגם לגבי המושפעים, אותו דבר. הם יכולים לדמות לעצמם שההיתר הוא באמת בסדר, והוא מתיר את העניין, ולכן הם יכולים להיות מושפעים בצורה הרבה יותר חזקה, מאשר כשאדם עושה עבירה שאין לה שום היתר. אז אלו חילוקי הדעות בין מה שאמר רב דימי, שאמר מיתה אחת, שזה עבירה בלי היתר, לבין מה שאמרו בארץ ישראל, שבשם רב יצחק בר יוסף, שהיה סינור שהפסיק בינו לבינה, שזה כאילו היתר, ואז הבעיה של ההשפעה יותר הרסנית מאשר כשאין היתר. אלו הדברים שרציתי להדגיש בפרשנות הזאת של הרב קוק, וכמו שאמרתי בהתחלה, הנקודה הזאת היא מאוד מרכזית במחשבה הנכונה ובהשקפה האמונית שלנו, לומדי התורה וכל ישראל. חייבים להבין שכשהתורה מלמדת אותנו איך לחיות ומה לעשות ואיך להתנהג, השורש המרכזי של הדברים הוא חיים של תורה שהם במקום גבוה של קדושה וטהרה. וזה מסביר לנו הרבה פעמים קושיות גדולות ששואלים, איך זה מסתדר עם מה שמקובל, איך זה מתאים למה שהיום, היום העולם המודרני הוא כזה וכזה וכזה, וזה לא שייך לציוויים ולחוקים החס ושלום ישנים ומיושנים. לא מדברים בכלל על דברים שצריכים להתאים לטבע ולהרגלות של אנשים ולמנהגים של אנשים. אנחנו מדברים על מישור של קדושה וטהרה, ושם זה דבר שקיים, היה, הווה ויהיה, ונשאר לנצח נצחים בלי שום שינוי. ברכה והצלחה לכולנו ביישום הדברים בחיים הפרטיים שלנו.